אנחנו כאן מאומתים עם ה-yesterday, עם האתמול. הרבה פעמים בחיים אנחנו מסתכלים אחורה אל האתמול, לפעמים בגעגועים, בכמיהה, לפעמים תוך תקווה לעתיד, אבל לפעמים כשאנחנו מסתכלים על האתמול אנחנו מקיימים מצווה. וזאת המצווה שמקשרת אותנו, את כולנו יחד, בחג הפסח. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. באמת, הזמן עובר, ומעבר הזמן גורם שהתרחשויות גדולות מאוד בחיים, דברים שהם חד פעמיים, נעלמים ונמחקים. והאפשרות היחידה לשמר את אותה חד פעמיות של החיים שלנו, ושל החיים שלנו אינדיבידואליים, ושל החיים של ההיסטוריה, זה הזיכרון. ובעצם פסח זה מין תיאטרון היסטורי שבו אנחנו רוצים לנצח את הזמן ומעבר לזמן לשמור על אותו מאורע חד פעמי שאפשר לקרוא אותו לידתו של העם היהודי ובעצם יום גילוי החירות והחופש. מה שנכון לגבי הזיכרון האינדיבידואלי הוא גם נכון לגבי הזיכרון הקולקטיבי. קל מאוד לזכור דברים באופן אינדיבידואלי לכל אחד ואחד מאיתנו. כל צלקת זה בעצם זיכרון, זיכרון שנשאר בגוף, שנשאר בחיים. אבל אנחנו יודעים שהגוף משתנה, קל וחומר העם. איך אנחנו משמרים את הזיכרון הקולקטיבי? איך אפשר להעביר משהו מדור לדור? איך אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו את אותה חוויה שהיה לנו ביום הכרזת המדינה, בימי העצמאות, או ביום מאורעות שמסביב לששת הימים, או אפילו בטראומה של יום הכיפורים, או בהזדמנויות אחרות שבחיינו אנחנו. איך אנחנו יכולים לשמר את זה? כאן המטלה העיקרית של החינוך. והתורה התחילה בעצם את כל מצוותיה עם מצווה אחת, אותה מצווה של הזיכרון. לומר שאותה מאורע חד פעמי יישאר נכס של ההיסטוריה כולה. זאת הסיבה שאנחנו מתאספים, ואנחנו יחד איתנו מביאים את הבנים, אנחנו מכריחים אותם לשאול, כי שלחה בנך ארבעה בנים שונים, אחד חכם ואחד לא כל כך, אבל אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים לשאול משהו, כדי להשאיר בחיים את הזיכרון של החד פעמי בהיסטוריה, את הזיכרון של לידתו של העם. בעצם מהו אותו עבר שאנחנו רוצים לזכור? אני בטוח, אנחנו כולנו מכירים הרבה מאות אנשים ששומרים על אילן היוחסים של המשפחה בכל מיני מקומות בעולם ורוצים ללמד שהם אפילו בימים דמוקרטיים אלה הם מבני האצולה. במקורותם היו בני מלכים ואולי אפילו אם לא בני מלכים אזי בני אצילים באיזושהי צורה. אנחנו עושים משהו פרדוקסלי. אנחנו מכנסים את המשפחה, את הילדים, אנחנו מחנכים כדי ללמד את העם שאנחנו בעצם בני עבדים. והלימוד הזה הוא להתחשוב. כמעט הייתי אומר שכשאנחנו זוכרים את עם הארצות שזוכרות ואוהבות ללמד את גדולתם ואת מלחמתם, אנחנו בעצם רוצים ללמד שאנחנו היינו הרבה יותר מתביישים אילו אנחנו היינו בני המשעבדים, ואנחנו גאים לומר שאנחנו בני עבדים. והעבדים הללו יצאו ממצרים, הם היו אבותינו, ואותה יציאת מצרים יש בה סמל שצריך להדריך אותנו ולכוון אותנו גם בעתיד. שמעתי פעם לפני הרבה שנים, כשעוד חייתי בקצה השני של העולם, הגיע לידיי ספר של רב אחד, שהיה רב באקו, רב ברוך ישר, שבו קראתי דרשה יפה וקטנה על פסח שנשארה אותה בזיכרוני. ושם נאמר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. זה דבר שאנחנו אומרים בגדה. מר, במילים אחרות, אנחנו צריכים לומר שלושה מילים, לבטא בשפתנו. פסח, מצה ומרור. ולמה? למה דווקא אנחנו צריכים לומר מילים אלה? וכנראה זאת הייתה הדרשה, שאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ואנחנו רואים את עמנו מחולק לשלוש מחנות. אנחנו רואים חלק בוודאי יחגוק את חג הפסח כמו יום שחרור העבדים, והסמל שלו יהיה המרור. אנחנו רואים חלק שני שידגיש דווקא את הצד הלאומי, עם שיצא מתוך מקיף עם אחר, עם שהשתחרר. הסמל שלו יהיה המצה, ואנחנו נראה אנשים שיקפידו על קלה כחמורה ויעשו, כמו שאני מתכוון לעשות, את הכשר הדברים כדת וכדין, והם יבואו בוודאי עם הסמל שמזכיר את קורבן הפסח, מפני שבעבורם זה יהיה חג דתי. הנה אנחנו בעצם מחולקים לשלושה מחנות, כשכל אחד בא עם הסמל שלו, עם השקפתו, ולפעמים אנחנו לא יכולים להתאחד. זאת הסיבה שרבן גמליאל, שאז באותה תקופה הסתכל על אותם המחנות, אמר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. שאחד מן הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, זה פסח והחירות, שזה התוכן העיקי של חד הפסח, הוא מושג תלת מימדי. יש תלת מימדיות לחירות. יש החירות האישית, השחרור הלאומי והדרור של העבדים. שלא הצליח לפנח את הצלילים, הצלילים האלו הם חלק מתוך יצירה של ידידי המלחין אנדרי איידו מצרים, על בסיס של השיר של נתן אלתרמן, והקטע הזה הוא בעצם הקטע על הצפרדעים, על מכת הצפרדעים שנכנסים בבתי המצרים. ואנחנו יודעים מכות מצרים בעצם מסמלים את העובדה שחופש אי אפשר הרבה פעמים לקבל לה, על ידי מאמצים קשים, ולפעמים לא רק על ידי יזע ודמעות אלא גם על ידי דם. אנחנו כמובן בסמל, בסמליות של הפסח ושל הסדר, כשאנחנו שופכים קצת מן היין, כידוע אנחנו שופכים קצת מן היין כשאנחנו אומרים על המכות, אנחנו רוצים לומר שאנחנו בוכים בעצם על אותם מכות טריים ועל זה שהחירות לא יכלה עליה להתקבל בצורה אחת. אבל הזיכרון של החירות איננו רק זיכרון שבו אנחנו חוגגים פעם אחת את העבר והדבר הזה נשאר באופן ארטילאי מבלי שישפיע על ההווה. הזיכרון של שלושת המימדים של החירות צריך ללוות אותנו. בעיקרו של דבר, אותו זיכרון, עם אותו זיכרון מתחילים דבריו של הקדוש ברוך הוא באותם עשרת הדברות, כאשר הוא מדבר על אשר הוצאתיך ממצרים, אבל באותו זיכרון מתחילים גם המשפטים. היחס בין העבד ובין האדון. אי אפשר, אנחנו זוכרים בעצם את יציאת מצרים, אך לא רק כדי לזכור, אלא כדי גם ללמד מן העבר. ואנחנו מלמדים שאנחנו היינו עבדים, כדי שאנחנו נוכל ליצור חברה שבה אנחנו נתבגר מן הבעיה הזאת ונתגבר על הבעיות האלה. אנחנו בעצם מלמדים את הסבל ואת הגלות כדי שהחברה שלנו תהיה חברה שונה. ואשר הזיכרון שרציתי חמר את מצרים בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים גם לשחרר את העבד העברי, אנחנו צריכים גם להתייחס אחרת אל העבד בכלל, ואנחנו צריכים לחלום על חברה שבו לא תהיה בכלל עבדות. הזיכרון האמיתי, כן, של יציאת מצרים, הוא בא לידי ביטוי או בא לידי גיבוש נפלא, או אפשר להגיד ככה, מופלא במקרא, על ידי הרעיון שעכשיו, אחרי היציאה, הקדוש ברוך הוא מלך על כל עם ישראל. שלושת הממדים של החירות נביאים אותנו במקרא וביהדות לאורך כל הדרך. אולי, כפי שאמרתי קודם, האידיאל החשוב ביותר הוא שאנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא כמלך על העולם. אבל קבלת אלוקים מלך פירושו בעצם שאינני מקבל עליי שום מלך אחר, ואינני מקבל עליי שום עול בעמה. פרט לאותו העול שהאידיאל אלוקי מטיל עליי ושם עליי. אולי אנחנו מסתכלים אחורנית אל ספר שופטים, ואינני יודע איך אתם למדתם את זה בבית הספר, אני בטוח שאז אתם מסתכלים אל התקופה הזאת כתקופה של אנרכיה. אבל זו בעצם אולי, לדעתי, אחד מן האידיאלים הגדולים של המקרא, שבעצם האנרכיה או אנרכיזם היה צריך להיות הים. בשביל מה בכלל היינו צריכים את השלטון, את המלך, מלך? אילו כל אחד ואחד היה צריך לעשות, היה יכול לעשות, או היה עושה את מה שהיה באמת טל עליו. באמת, אותה סיסמה של ספר שופטים, איש אשר בעיניו יעשה, מנוגדת לחלוטין לאותו לעשות את הדבר הישר בעיני השם. אבל כאשר כל אחד יהיה מוכן לעשות את הישר האמיתי, אז באמת אנחנו נהיה פטורים מהשלטון, ואז אנחנו נעמוד כולנו במושג האמיתי של מלכות שמיים. אבל הרעיון המרכזי שאנחנו לא יכולים לחיות במשטר כזה אידיאלי, כמו המשטר שהיה צריך להיות בספר שופטים, הרעיון הזה שאחר כך מטיל עלינו את עול מלכות של בשר ודם, הוא בעצם מין פשרה עם האידיאל הגדול שבא בעקבות הפסח. אנחנו אומרים שחופש פירושו בעצם אידיאל שיכול להיות שאיננו יכול להתממש עכשיו, אבל אנחנו רוצים עדיין לשוף שהוא יתממש, מפני שבאמת הרעיון בוודאי המקראי שבחרית הימים, כאשר כל אחד יעשה מעצמו את מה שמוטל עליו, אזי לא נצטרך יותר את מושג הכפייה ואת מושג השלטון ואת מושג גבולות, ועוד כמה מושגים שאנחנו צריכים לחיות איתם. והדבר הזה פירושו שבעצם אנחנו בקלות יודעים מה זה החופש השלילי, מה זה להיות חופשי, למשל מהעול של מעצמה זרה או של ממשלה זרה. אבל הרבה יותר קשה זה להגיע לחופש החיובי, להיות איך אנחנו בונים את, או על בסיס מה, על בסיס אידיאלים, אנחנו בונים את אותו דבר שאנחנו עושים בעצמנו, שאנחנו בונים מחדש, כשאנחנו מקימים מדינה, מקימים חברה, או בונים בית, מקימים משפחה, או אפילו מחנכים ילדים. מהו אותו מושג של חופש חיובי? כאן באות באמת הרבה שגיאות שאנחנו עושים במשך הזמן, והחופש לפעמים יכול להפך במקום לאידיאל גם כן למלכודת. אלו הם הצלילים של הסימפוניה התשיעית של בטהובן, שהמהווים שירה אדירה לחופש. החופש מהדהד כאן בכל הגוונים השונים של המוזיקה. אבל אנחנו צריכים להיזכר כאן בטרגדיה הגדולה של הסימפוניה השלישית, שהוא כתב בהתחלה לכבודו של נפוליון, כשהוא שף שנפוליון בא לשחרר בעצם את עמו, ואותו המשחרר נפח אחר כך לאימפטור, לקיסר חדש, שבמקום החופש קים בעצם ממלכה חדשה, קיסרות חדשה. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים בהיסטוריה האנושית היו לא רק מאורעות של חופש, אשליות של חופש. ואותה דוגמה של נפוליון היא אחת מן הדוגמאות הבולטות. אבל הדוגמה הבולטת השנייה הייתה אותה עמדה שבאה ושדיבה בשם החופש החברתי. זו לא הייתה, לא היה החופש שבא לבוש עם בגד של שלושה צבעים, אלא זה החופש בא לבוש עם הבגדים האדומים של המהפכה, מהפכת אוקטובר, של המהפכה הקומוניסטית. זאת אותה חופש שבעצם דיבר על שחרור הפרולטריון, על שחרור הפועלים, ובעינינו, כשאנחנו רואים עכשיו את החומות קורסות, ואת הימים המשתחררים, אנחנו רואים שמאחורי אותו חופש הייתה אלא אשליה גדולה. אבל באמת, שאני חושב שכאשר אנחנו רואים איך העולם משנה לעינינו, ואני חושב שרק כסיל יתנבא שהוא משתנה לעולם, שיהיה כולו טוב, ורק כסיל לא ישמח, אבל יחד עם השמחה לא יפח גם לקראת העתיד, שאיננו ברור, אנחנו ניסים היום באותם שלושת האידיאלים של חג הפסח. ובעצם במסורת היהודית או בשפה היהודית יש שלושה מונחים שהייתי רוצה להשתמש בהם עם טיפ-טיפה של חופש, או עם החירות של הדרש. ואלו הם המילים חירות, דרור וחופש. ונדמה לי שאפילו זה לא לחינם שמפלגות פוליטיות שונות בחרו להם מתוך המבחר הסמנטי הזה כל אחד ואחת מילה אחרת, או כל אחד ואחת מושג אחר. מפני שחירות הוא בעצם מושג שבעיקרו של דבר מהווה את החופש הלאומי, את השחרור של אומה מקרב אומה, או את השחרור מן השיעבוד החיצוני. ודרור במקרא קשור עם היובל, קשור עם נתינת דרור לארץ ודרור לעבדים. דרור זה, יש בו סמנטיקה חברתית, פירושו השחרור של האדם המשועבד בתוך החברה. החברה יכולה להיות חופשית, אבל האדם יכול להיות משועבד בתוך החברה. וחופש זה אותו אידיאל שאנחנו מחפשים, לא את השחרור של החברה או בחברה, אלא את השחרור של האדם האינדיבידואלי. האם אני יכול להיות חופשי? כפי שנראה עוד מעט, האם גם לי יכולים להיות כנפיים, ואנחנו אזי נוכל גם כן לעוף אל המקום שאנחנו נרצה. אלו הם שלושת המוטיבים העיקריים, אותו פסח מצה ומרור, זה החירות, הדרור, חופש, אידיאלים שמלווים אותנו. אבל מדי פעם בפעם אנחנו רואים שכמו בהרבה מדברים, קיים כאן מושג שכמעט הייתי קורא, שהמילים מזנות, יש פה זנות של הסמנטיקה, זנות של המילים, מילים יפות מאוד, שבעצם אנחנו מאוהבים בהם, הם נהפכות למשרתות של כל מיני אנשים שמשתמשים בהם כדי לעשות איתם דווקא את ההפך, וכדי לשרת בהם כל מיני מטרות שלחלוטין גם קדושות. הדבר הזה קרה עם החירות, והדבר הזה קרה עם הדרור. וכשאנחנו במשך כל השנים האחרונות, אנחנו נוהגים לפעמים להשאיר קצה בשביל אותו יהודי שישב אז בברית המועצות, ושכמעט ולא היה לנו קשר איתו, ואנחנו אמרנו שזה בעצם הדגם של כיסא של אליהו, שאנחנו מקווים שהוא יהיה, וכשאנחנו בימים אלה, אנחנו מדברים על זה שהעולה יהיה בסדר. פירוש הדבר שאנחנו בעצם אומרים שהיום אנחנו רוצים למלא את אותו כיסא שיסרנו פנוי במשך כל הזמן, אנחנו בעצם עדים למרד או למהפכה נגד אותו זיוף שנעשה עם המילה דרור. אבל אחד מן העקרונות של חפש הוא ללמד אותנו שאפילו אם מישהו זייף את המילים האלה, אפילו אם מישהו כבש את המלכה, אנחנו לא יכולים לעזוב את האמונה במילים האלה. ואפילו היום, אחרי הזיוף הגדול של חצי עולם, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לשאוף לחירות, לשאוף לחופש, אבל גם לשאוף לדרור, לזה שהאדם בתוך החברה יהיה חופשי.
Why don't you go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down in Egypt's land, till low Pharaoh, you let my people go. Come on and go down,
go down,
Moses,
Moses,
way land until Pharaoh to let my people go. When Israel was in Egypt's land, let my people go. They were oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Come on and go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down in Egypt's land, tell Pharaoh to let my people go. Thus saith the Lord, bold of Moses, saith, let my people go. If not, I'll smite your firstborn or dead. Let my people go. Why don't you go down?
Go down,
Moses.
Moses,
way down in Egypt's land. I tell old Pharaoh to let my people go. Come on and go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down in Egypt's land, till low Pharaoh to let my people go. Well,
אנחנו שמענו את הפילים של שיר קושים, שבו הם שרים את המילים למקרא שלח את עמי. בדיוק אותם המילים שאנחנו שרים במנגינה אחרת או בנוסח אחר, כאשר אנחנו מדברים על יהודי ברית המועצות או ליהודים במקום שהם. וכאן שוב הקומבינציה המופלאה של חפסח, שמצד אחד מדבר על חופש של עם, מצד שני מדבר גם על שחרור של עבדים, שאנחנו בעצם משתתפים איתם ביום זה של חג הפסח, מפני שחג הפסח הוא חג שחרור העבדים. פסח זה כמו מהפכת ספרטקוס, עם הבדל קטן. אותו מרד גדול של עבדים נכשל, ואנחנו חוגגים את המרד של העבדים שלא נכשל. אבל פה מעניין וחשוב מאוד, שאנחנו נזכור תמיד את היותנו עבדים. אלו הם השורשים שלנו, אנחנו בני עבדים. אולי אחד מן הדברים שהרשה עצמי להביא מהפילוסופיה או מהיכלי הפילוסופיה, שלפירוף מדברת על דברים מאוד מאוד מופשטים, אבל אחד מן הפילוסופים הגדולים של המאה שעברה, אחד מן הפילוסופים הרבה מאוד מעריכים והרבה מאוד משמיצים, וזה היה הגל, אמר, ובצדק, שעבד זה אותו האדם שמגלה את התודעה העצמית. ובעצם אתה לא יכול לגלות את התודעה העצמית ולא יכול לגלות את האמיתות האנושית, אפשר להגיד ככה, את האותנטיות האנושית, אלא אם היית עבד. וכאן העבד בא לפני האדון. יכול להיות שזה אולי אחד מן הסודות של ספר שמות. הקדוש ברוך הוא השגחה רצתה להביא אותנו קודם כל להיות עבדים ואחר כך ליצור חברה חופשית, כמו שהקדוש ברוך הוא הראה לנו את האימים של חיי גלות לפני שנותן לנו מחדש את המדינה, כדי לומר שזו בעצם האמת, זו בעצם אנחנו צריכים ללמוד מצד אחד מן המצפון האנושי, מעבר הכל אנחנו צריכים ללמוד מספר התורה, אבל אנחנו גם צריכים ללמוד מהספר הנוסף שהקדוש ברוך הוא כותב לפנינו, וזאת ההיסטוריה לנו. אנחנו היינו עבדים, אנחנו גילינו את תודעתנו העצמית, ואנחנו חושבים שאנחנו עכשיו יכולים, או אנחנו חייבים, לבנות חברה אחרת, חברה שיהיה מבססת על החירות ועל הדרור. והאלמנט האחרון שמלווה אותנו, זה בעצם האלמנט של החופש האישי. זה אותו יסוד שמלווה את כל אחד אולי מאיתנו, כל ילד וכל מתבגר שחושב שהוא רוצה עכשיו להיות חופשי, לפרוס כנפיים. רב בא, אפשר לומר, אחת השאלות הגדולות של כל אב, כל מחנך, אחת השאלות הגדולות של התורה. אני אומר תמיד בצורה קצת, אם תרשו לי, מדרשית, שהקדוש ברוך הוא לא היה לו ודאי קשה לבנות כמה מיליארדים נוספים של מלאכים, קרובים, שרפים, אופנים וחיות הקודש, כדי שישירו לו כל מיני שירים עם מוגבים ועם כינורים ונבלים. והקדוש ברוך הוא לא היה לו בעיות לעשות עוד כמה עדים. אבל מהי התורה? התורה זה פרדוקס עצום. זה בדיוק כמו פרדוקס של האהבה. כשאני אוהב את מישהו, אני מאוהב בו, אז אני רוצה שגם הוא יאהב אותי. אבל מה פירושו שאני רוצה שהוא יאהב אותי? הלוא כאן אני מצפה לנס. מהו הנס? אני הייתי יכול לקנות את מישהו, הייתי יכול לסמם אותו, הייתי יכול להכריח אותו. אבל אז אני יכול לקנות סך הכל שירותי אהבה. אינני יכול לקנות אהבה. באהבה אני מצפה שמישהו יאהב אותי מפני רצונו החופשי. יאהב אותי מתוך חופש. זה פירושו שאני מצפה לנס. והאתגר הגדול, אם יסולח לי, כביכול עם הקדוש ברוך הוא, זה שיבוא אדם ויואב אותו מתוך חופש. שהוא יחליט והוא יעבוד את השם, הוא יעשה את התורה, או יואב את הקדוש ברוך הוא, פשוט אין כמעט מילה אחרת, מתוך חופש. וזה נס שאפילו הקדוש ברוך הוא מצפה לו. וזה מה שאמר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן והיה לבבם, זה כל הימים שהלוואי, הקדוש ברוך הוא עצמו מתפלל, שהוא נתן חופש לנו, ובהכרעתנו תלוי העתיד, ובהכרעתנו גם תלוי כל, לא רק עתינו האישי, אלא גם העתיד של האנושות כולה, והעתיד של העולם כולו.
מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שפיר בן אדם כעץ שתול המים שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש אז דרכי עבדה חיי היוכי לצמא כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח בא לתת לסבנים אל המחר בן אדם כעץ שתול על מים
בן אדם כעץ שתול
שורש מבקש בן אדם כיסא מול השמיים בו בוער את אש אש ברבי אש יצאתי לבקש ימים סערתי כסופה שתי אל ביתי למצוא שאת איתי אדום הערב אל סופה
בן אדם כעת שתול על מים
בן אדם כעת שתול
שורש מבקש
בן אדם כסנה מול השמיים בו בוער את אש אש לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקוף
בשיר הזה אנחנו שומעים על בן אדם כעת שתול על פלגי מים שורש מבקש נכון זאת המליצה הידועה מתהילים א' אנחנו גם שומעים את האדם שצר היה לי כל כך הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף. באמת, אחת מן הבעיות שאדם אולי מכיר מאוחר מאוד, או מודע לזה מאוחר מאוד, זה שיכול להיות שיש סתירה בין כנפיים לבין שורשים. האם מי שיש לו שורשים יכול לעוף? והנה ללא ספק שאלו הם תקופות שונות בחיים. יכול להיות כשאנחנו מחנכים ילד, אנחנו מבקשים לשמור על השורשים שהוא יפתח, ואז יש לו שורשים. והנה הבן אדם אז פורס כנפיים והוא אף, והוא מתנתק מן השורשים שלו. זאת בעיה כללית, זאת בעיה יסודית. היא לא רק נכונה לגבי, הייתי אומר, הטראומה שיש תמיד למתבגר מורב, או להורים עם המתבגר, זה לא רק עניין של עזיבת החינוך, אבל זה עניין כללי שאדם רוצה באמת לפרוס כנפיים ועוף. אבל כאן אנחנו מוצאים באמת את השאלה הגלה של החופש. ואולי באותם המילים של השיר, שבן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש, ישנה תשובה. אולי הסנה, שזו הייתה הנקודה התחתית של גאולה, של יציאת מצרים, של הגאולה מן העבדות, זה אותו הסנה שהסנה בא לתת לנו מוטיב שלישי. הסנה מול השמיים בו בוערת אש. האם יכול להיות אידיאל שיכול לגשר בין השורשים לבין הכנפיים? אולי אני אביא דוגמה קטנה שאני אוהב להזכיר אותה, ולמדתי אותה מאריך פרום, כתב מדרש בעצם על ספר יונה, והראה לנו שהאדם בורח לפעמים מן האחריות. וזה היה באמת יונה. הוא בורח מן האחריות, הוא לא רוצה ללכת ולעשות את מה שמוטל עליו, הוא לא רוצה לשמוע בכל השם, ואז הוא הולך אל הספינה ונכנס לתן האונייה ונרדם, עד שבסופו של דבר הוא גומר את הרפתקאותיו במאי הדגה. לא ספק שאפשר לתת לזה הרבה פירושים, פירושים פסיכואנליטיים או דברים אחרים, אבל פרום, שלא חשב על זה, שלא ידע מה זה פסיכואנליזה, לימד אותנו דבר הרבה יותר יסודי והרבה יותר חשוב. הוא לימד אותנו שמי שבורח מן האחריות, ומה פירוש אחריות, רבותיי? אחריות זה בעצם ההסתכלות על האחר. העובדה שאני לוקח את מקומו של האחר, ושאני קשור אל האחר. והקשר אל האחר, לא זה אחת מן המגבלות הגדולות של החופש. אבל מי שבורח מאותה אחריות, הוא מקבל את הפרס הגדול שלו. הוא מוגן, אבל מוגן במאי הדגה. והוא אומר, בבדידות. הבדידות זה בעצם העונש הגדול של האדם המודרני על הבריחה מן האחריות. זה בעצם העונש הגדול על החופש. שמי הוא בעצם חופשי? חופשי אולי אותו אדם שאין לו אחריות, שאין לו חוט, שאין לו חיובים, שאיננו יכול להסתכל או איננו צריך להסתכל על האחר. הנה אנחנו פה מדברים על הניסיון לעשות קומבינציה בין החופש לבין האחריות, בין החופש לבין האמת, ולחלק ולהבחין בין חופש לבין הפקר. זה משיח שלישי. אם היה לנו פעם משיח שמדבר על שגמר בלאומנות, אם היה לנו משיח גמר בדיכוי הקומוניסטי, עכשיו יש גם משיח שלישי, גם הוא נמצא בסכנה, ואנחנו רואים אותו גומר, מסומם ומת בעקבות כך. זה משיח של אדם שאיננו מבין שחופש פירושו גם כן אחריות כלפי הזולת וגם אחריות כלפי עצמו. ואולי המילים האלה שאומר השיר גומר, צר היה לי כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף, אבל באותו שיר נאמר, שפתי אל ביתי למצוא שאת איתי עד בוא הדרך אל סופה. העובדה הזאת שאומרת לבני אדם שעזבו, שבעקבות החופש עזבו את השורשים, נאמר כאן באיזשהו אופן שאני צריך למצוא דרך מחדש. הדרך איננה רק סתם חזרה לשורשים, אלא הדרך היא שאדם מוצא שהוא בעצם סנה מול השמיים. הוא מוצא שיש בו אידיאלים, שיש בו אותה אש שבוערת בו, וזאת האש שרק איתה אנחנו יכולים לחבר בין שני דברים שהם גם ביניהם חיבור בכלל. אנחנו יכולים לעשות נס, נס שהקדוש ברוך הוא מצפה. מצד אחד להיות חופשיים, מצד שני שיהיה בנו שורשים. נס שאינני יודע אם האדם יכול להגשים אותו, אבל נס שאנחנו צריכים לשאוף בייחוד לאור מה שמלומדים אנו בחג הפסח.